כיצד התיקים המפורסמים של הצווארון הלבן יכולים לעזור לנו להבין את העבירות בצורה טובה יותר? כאשר מדובר בצווארון לבן, לעתים נשמע על עבירות חמורות גם בנוגע לאנשים ציבוריים שכולנו מכירים שיוכלו לעזור לנו להבין את העבירות, העונשים וההגנה עליהם בצורה טובה יותר. אתה נזכור שתיים תיקי צווארון לבן שזכורים לכולנו, על מנת שנוכל להבין טוב יותר את התחום. מה הכוונה בעבירות צווארון לבן? צווארון לבן הינו כינוי לאנשים אשר עובדים במקצועות הדורשים תואר אקדמי ומשתייכים למעמד הביניים / המעמד הגבוהה. כאשר מדובר בעבירות צווארון לבן, מדובר במונח קרימינולוגי לעבירה פלילית הנוגעת בשימוש כוחו של העבריין בארגון לטובתו האישית. בדרך כלל ההלכה למעשה תתבטא במעילה, מרמה קבלת שוחד, שכר מידע פנימי או מתן טובות הנאה תוך מינוף התפקיד בארגון בצורה שפוגעת בארגון ואיננה חוקית. אהוד אולמרט, פרשת הולילנד. אם אתה ירושלמי, או שיצא לך לבקר מספר פעמים בירושלים, אתה ודאי כבר יודע שמכל מקום בעיר תוכל לראות את הולילנד מבצבצת מבעד לנוף. כמו מעין נקודת סימון המתנסית מעל כל קו הנוף הירושלמי ומזכירה לתושבי ומבקרי ירושלים את השערוריה הגדולה של פרשת הולילנד. פרשיית הולילנד נולדה כבר בשנות ה-90. דאז, בעלי הקרקעות עליו עמד מלון הולילנד הגישו בקשה לעיריית ירושלים להשבחת הקרקע והרחבת זכויות הבנייה, מה שגרר זעם ציבורי רב כבר אז וגרם לכולם להרים גבה עוד לפני הבנייה. תושבים רבים הביעו התנגדות, ובצדק, על הרחבת הבנייה המשונה, מפני שהתוכנית הראתה בבירור שכהנוף הירושלמי יפגע קשות לאחר הבנייה של מפלצת הנדלן. אך, למרות התנגדות התושבים והארגונים הירוקים, אהוד אולמרט שהיה ראש עיריית ירושלים דאז, אישר את החרגת הבנייה יחד עם אורי לופליאנסקי, שהיה ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באותה התקופה. שותפיו לפשע. כפי שהזכרנו בפסקה לעיל, אחד משותפיו לפשע היה אורי לופליאנסקי, ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לאותה העת, שחתם ביחד איתו על המסמכים שאישרו את הרחבת הבנייה ונידון ל6 שנות מאסר בפועל כתוצאה מתפקידו בפרשייה. אך, בראש הפירמידה עומדים נותני השוחד, שניים מהיזמים שהיו אחראים על הבנייה של מתחם הולילנד ועל פי חקירת המשטרה, היו אלו שיזמו את נושא השוחד מלכתחילה. יזמי הפרויקט הלל צ'רני, שנידון ל-26 חודשי מאסר בפועל כתוצאה ממתן השוחד, ואביגדור קלנר שנידון ל-3 שנות מאסר על מתן השוחד. שותפים נוספים לפשעו היו דני דנקנר, שהיה יור בנק הפועלים באותו הזמן, והיה מי שנקבו בשמו בתור המתווך של העסקה נידון לשנת מאסר בפועל ועוד שנה נוספת של מאסר על תנאי. עוד מי שנמנתה כשותפה מובילה לפשע הייתה ראש לשכתו של אולמרט שולה זקן, שגילמה את תפקידה גם היא בפרשייה ונידונה למרסר של 11 חודשים בפועל בלבד. חשוב לזכור כי ננקבו 13 נאשמים ו3 חברות כמשתפות פעולה בפשע זה, אך אלו היו שותפיו הבולטים ביותר לפשע. אבנשו עונשו של אהוד אולמרט בפרט וחקירת המשטרה שהתבצעה כנגדו ככלל הגיעו אליו בתזמון מאוד לא נעים, כשכיהן כראש הממשלה לראשונה בחייו. על קבלת השוחד בפרשיית הולילנד ופרשת חברת הזרע, פרשייה נוספת בה נחשד אולמרט בקבלת שוחד מחברת נדלן לטובת בנייה, נגזרו על אהוד אולמרט 6 שנות מאסר בפועל, 2 שנים מאסר על תנאי. חילוט של 500,000 שקלים וכנס על סך 1,000,000 שקלים. לאחר המשפט הגיש אהוד אולמרט ערעור לבית המשפט העליון על הרשעתו ובעקבות זאת זוכה אולמרט מעבירת השוחד בהולילנד, אך קבלת השוחד בפרשת הזרע לא בוטלה, ועונשו של אולמרט הסתכם ב-18 חודשי מאסר בפועל ו-12 חודשים מאסר על תנאי. אתי אלון, המעילה בבנק למסחר. אתי אלון האישה שזיזה כל בית בישראל כשנחשפה הפרשה שהפילה בנק שלם ולימים הפכה גם ל2 סדרות קלט ישראליות שיזכרו שנים קדימה. הפרשייה של אתי אלון התחילה אי שם בשנת 1997, כאשר אתי אלון שהייתה בחירה בבנק למסחר החלה למעול בחספי הבנק לטובתה האישית, אך בעיקר לטובת אחיה. עופר מקסימוב שהיה מכור להימורים והשתמש בכסף בו מעלה אלון כדי לממן את התמכרותו ולשלם את חובות הענק שצבר כתוצאה מהתמכרות זאת. את העבירה אלון ביצעה בעזרת שבירת פקדונות של לקוחות הבנק, והעמדת הלוואות פיקטיביות על שם לקוחות תוך שימוש בכספים לטובתה האישית. את כספם של הלקוחות משכה אלון מחוץ לבנק במשיכת מזומנים, משיכת שיקים בנקאיים והעברות בנקאיות. אתי שקלה את הפשע שלה לאחד שלא יבייש את מיטב המוחות הקרימינליים והצליחה להסתיר את המעילה במשך 5 שנים בהם הצליחה אלון למשוך סכום מטורף של לא פחות מ-254,199,600 שקלים בעזרת פתיחה של 206 חשבונות פיקטיביים על שם של לקוחות קיימים. שותפיה לפשע. בני משפחתה של אלון היו השותפים לפשע העיקריים שלה. אביה, אביגדור מקסימוב, היה השותף הראשי לפשע והואשם בעבירות הלבנת הון, קשירת קשר וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בחקירתו הודה אביה של אלון בביצוע עבירות בשווי של 1.7 מיליון דולר ובעקבות זאת נידון ל6 שנות מאסר בפועל. אחיה של אלון עופר מקסימוב, הואשם גם הוא בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה ביד עובד ובזיוף מסמכים בנסיבות מחמירות. בעת המשפט נגזרו על עופר, אחיה של אלון, 18 שנות מאסר בפועל. שותף נוסף וידוע פחות בפרשייה החמורה הזו הוא בני רבי זדה, שנחשב באותה העת כמלך השוק האפור. רבי זדה היה זה שקיבל את כספי המעילה מאחיה של אלון, כשידע לגמרי מאיפה הם מגיעים ומה היה כרוך בהשגתם. רבי זדה הוא אשם בעיקר בקבלת נכסים שהושגו בפשע וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. על כן נידון רבי זדה ל7 שנות מאסר בפועל. אבנשה. בשנת 2002 התייצבה אלון בתחנת המשטרה בליווי עורך דינה במחלק ההונאה של מחוז תל אביב והתוודתה על העבירות הקשורות עמה. תחילה אלון הגנה על שותפיה לפשע, הלא היו אחיה ואביה, וניסתה לקחת את האשמה במלואה עליה, אך מהר מאוד הבינה שהמשטרה תתחכה אחריהם במהרה. אלון הגיע לתחנת המשטרה בעקבות חקירה של בנק ישראל על הבנק למסחר. לאחר וידויה של אלון, הוגשה בקשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה לפירוק הבנק למסחר, ועל הפירוק הוצב שלמה שחר, כונס הנכסים הרשמי באותה עת. אלון הורשעה ברישום כוזב במסמכי תאגיד, גנבה בידי עובד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, פגיעה ביכולתו של תאגיד לקיים התחייבותו, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים והפקת פלטים כוזבים. על כל אלה נידונה אתי אלון ל-17 שנות מאסר בפועל, ולאחרי הגשת קיצור העונש השתחררה אלון מהכלא לאחר ריצוי 2/3 בשנת 2015. לסיכום, בטקסט לאל סקרנו את 2 תיקי עבירות הצווארון הלבן שטלטלו את מדינתנו, והזכרו שנים ארוכות בזכות הרעש שעשו בתקשורת. הראשון מביניהם נגע בעבירות של אהוד אולמרט ושותפיו לפשע בנוגע לפרשיית הולילנד שהסעירה את ירושלים בפרט ואת מדינת ישראל ככלל, שלאחרי הנידון אולמרט לריצוי עונש של 18 חודשים מאסר בפועל ועוד 12 חודשים מאסר על תנאי לאחר קבלת הקלות בעונשו. לאחר מכן סקרנו את שערוריית קריסת הבנק למסחר, שבראשו עמדה לא אחרת מאתי אלון, שמעלה בסכומי עתק במשך 5 שנים ארוכות על מנת לממן את התמכרות אחיה הגדול, עופר מקסימוב, להימורים, ובעזרתו של אביה, אביגדור מקסימוב, שעזר בהלבנת ההון ובהסתרת הפשע. הפשעים הללו הראו לנו כמה כבד ראשו של בית המשפט כשמדובר בעבירות צווארון לבן, בהן משתמשים אנשים בעלי כוח בכוחם על מנת לשפר את חייהם או חיי משפחתם.